החלום ושברון. כתבתה של נטע אחיטוב. הקריין ג'וני רוזנבלום. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית רועי ברינה. השם סטיבן דנציגר לא אומר הרבה לרוב הציבור, אבל לא מעט אנשים סבורים שההיסטוריה תציב אותו לצד אגדות כמו מרטין לותר קינג או רות ביידר גינסבורג. נכון לעכשיו, מצבו של עורך הדין האמריקאי רחוק מלהיות מזהיר, וייתכן שבקרוב אף יישלח לכלא. למעשה, זה כבר כמעט שנתיים שהוא מצוי במעצר בית בדירתו הניו יורקית, באפר וויסט סייד, ולרגלו אזיק אלקטרוני. רישיון עריכת הדין שלו נשלל, חשבון הבנק שלו הוקפא, והדרכון שלו הוחרם. איך זה קרה? הכל התחיל כשהוא החליט לצאת למלחמה נגד ענקית האנרגיה שברון, והגיש נגדה תביעת פיצויים חסרת תקדים בגין זיהום באמזונס. ולא רק שהוא עז לעשות זאת, הוא גם ניצח. אבל תאגידי ענק לא אוהבים להפסיד בבתי משפט, והם במיוחד לא אוהבים פסיקות שמחייבות אותם לשלם פיצויים של 9.5 מיליארד דולר. וכשחברה כמו שברון, אחת מ-15 התאגידים הגדולים והעשירים בעולם, מחליטה להיאבק ללא רחם באדם אחד, התוצאה עלולה להיות קפקאית וקיצונית. דנציגר נמצא במעצר בית בהוראת שופט פדרלי כי נאשם בביזיון בית המשפט לאחר שסרב למסור לידי שברון את מחשבו האישי ומכשירו הנייד. על כך בהמשך. לא סתם הוא מכנה את עצמו אסיר פוליטי של תאגיד פרטי. אבל כשצוללים לפרטי הסיפור הסבוך הזה מגלים שזה רק קצה הקרחון. דנציגר, עורך דין לזכויות אדם, הקדיש את חייו להגנה על זכויותיהם וחייהם של ילידים אל מול תאגיד ענק, ועשה זאת מתוך כוונות טהורות. אחותו תאגיד הציג עדויות לכך שכדי להשיג את מטרתו הנעלה, ייתכן כי עורך הדין פסע בדרך מפוקפקת. הן מצביעות על כך שייתכן כי הוא קיבל החלטות פסולות שדרדרו אותו בעזרתה האדיבה של ענקית הנפט, עמוק לתהום. בכל מקרה, הפרשה מסעירה את ארצות הברית ואת קהילת זכויות האדם והסביבה ברחבי העולם. ערב לפני שיחת הוידאו הראשונה שקיימתי עמו, עוד בדצמבר 2020, ארגן חבר להקת פינק פלויד, רוג'ר ווטרס, הופעת מחווה למענו מתחת לדירתו. ווטרס הוא רק אחד מבין שורה של מובילי דעה וסלבריטאים שהתייצבו לצד עורך הדין, בהם סטינג, אלק בולדווין וסוזן סרנדון. 68 חתני פרס נובל חתמו על עצומה לשחרורו, 475 עורכי דין בינלאומיים וארגונים לזכויות אדם הגישו לאחרונה מכתב ללשכת עורכי הדין האמריקאית, ובו הביעו דאגה מההתנהלות חסרת התקדים כלפיו, ו-40 ארגוני סביבה מרחבי העולם הביעו דאגה במכתב משלהם. לאחרונה הכריזו גם מאות סטודנטים למשפטים מ-50 אוניברסיטאות מובילות כמו סטנפורד, הרווארד וייל, שהם מחרימים את משרדי עורכי הדין שמייצגים את שברון נגד דנציגר ולא יעבדו בהם. לקלחת הצטרפו גם כמה חברי קונגרס, בהם חברת המפלגה הדמוקרטית, אלכסנדריה אוקסיו קורטז, שלצד כמה עמיתים ביקשה מהתובע הכללי של ניו יורק לבדוק את המקרה באופן אישי. אפילו הפרלמנט האירופי מצא לנכון להתערב, וביולי 2020 נשלח מטעמו מכתב לוועדת משנה של הקונגרס האמריקאי, המבקש לחקור את המתקפה על דנציגר. בחודשים האחרונים הפך הסיפור הזה לרלוונטי גם עבור אזרחי ישראל. באוקטובר האחרון השלים השברון את רכישת חברת נובל אנרג'י, תמורת 4.1 מיליארד דולר, והפכה לאחת מהבעלים והמפעילים של אסדות הגז הישראליות תמר ולוויתן. כלומר לחלק משמעותי מתעשיית האנרגיה בישראל. כעת לדנציגר יש כמה תובנות שהוא מבקש לחלוק עם הישראלים. דנציגר, בן 60, גדל בקהילה יהודית קטנה בעיירה בצפון פלורידה. אמו, שעבדה כעורכת העיתון היהודי המקומי, הייתה אקטיביסטית בעלת חוש צדק מפותח. משם, לדבריו, מגיעה גם התשוקה שלו לנושא. הוא למד היסטוריה לתואר ראשון, עבד כעיתונאי, ואז החל לימודי משפטים בהרווארד, שם נהג לשחק כדורסל עם סטודנט אחר למשפטים, ברק אובמה. הוא מספר שתמיד נטע לתחום זכויות האדם, ובצעירותו אף הקים עמותה שמעניקה שירותים משפטיים למאגרים קובנים בארצות הברית. ב-1991 נשלח לעיראק כדי לכתוב דוח לאום על מצב האזרחים שם בעקבות מלחמת המפרץ. שנתיים לאחר מכן החל המסע שלו באקוודור, זה שמעסיק אותו עד עצם היום הזה. השנה הייתה 1993 ודנציגר היה עורך דין צעיר. בתור דובר ספרדית הוא החליט להצטרף לצוות משפטי שנסע לאקוודור כדי לחקור דיווחים שהלכו והתרבו לגבי זיהום באזור. הייתי המום ממה שראיתי שם, הוא מספר. זה נראה כמו אסון אפוקליפטי. ילדים הלכו יחפים בתוך נפט ואגמים שחורים צצים בתוך מה שהיה פעם אגם כחול בג'ונגל. זה היה משבר הומניטרי בממדים אפיים. מי שהייתה אחראית לקידוחי הנפט באזור הייתה חברה אמריקאית גדולה בשם טקסקו. כמעט 30 שנה לפני כן חתמה חברת הנפט על עסקה עם ממשלת אקוודור שאפשרה לה לקדוח נפט על פני דונמים רבים של יערות גשם. במשך עשרות שנים קדחה טקסקו את האדמה יקרת המציאות של יערות הגשם והפיקה ממנה כ-1.7 מיליארד חביות נפט, שהניבו לה ולשותפה המקומית חברת פטרו אקוודור הממשלתית רווח של כ-25 מיליארד דולר. את עוצרי הלוואי המזוהמים של תהליכי הקידוח השליחה טקסקו לסביבה, ובהמשך גם הודתה בכך. היו לכך השלכות הרסניות. תושבים שגרו ליד האתרים המזוהמים דיווחו על עלייה של מקרי מוות מסרטן מסוגים שונים, שיעורי הפלות גבוהים ותינוקות רבים שנולדו עם מומים. מחקרים שנערכו באזור אישרו רבים מהדיווחים הללו. המציאות הקשה שאליה נחשף שם הובילה את דנציגר ועמיתיו להגיש תביעה נגד חברת הנפט בארצות הברית. לא התכוונתי להפוך לעורך דין סביבתי, הוא אומר על ההחלטה. רציתי לעזור ל30,000 בני האדם שהאדמה והמים שלהם נהרסו. חשבתי שזה צודק לעזור להם לקבל כסף לטיפולים הרפואיים שלהם הם נזקקו בעקבות הזיהום, ולסייע להם לקבל חזרה את המערכת האקולוגית שהם חיים בה. דנציגר ידע שללא תמיכה כלכלית, לילידים חסרי האמצעים לא יהיה סיכוי אפילו להתחיל במאבק, ולכן הגה פתרון יצירתי. הוא הזמין אנשים לתרום כסף להוצאות המשפט, בהבטחה שיקבלו חזרה את הסכום מתוך הפיצויים שבתקווה יזקפו לטובתם. מעין הלוואה עם אג'נדה. בשיטה הזאת הצליח דנציגר לגייס סכום שאפשר לזכור את שירותיהם של 25 עורכי דין מובילים מאקוודור, ארצות הברית וקנדה. זאת הפעם הראשונה שלעמים ילידיים וחקלאים עניים הייתה גישה לרמה כזו של כישרון משפטי, הוא מסביר. המשפט נגד טקסקו החל ב-1993 בניו יורק. ב-2001 רכשה שברון את החברה וביקשה להעביר את המשפט לאקוודור. ב-2003 הגישו דנציגר ועמיתיו תביעה ייצוגית בבית משפט באקוודור בשם 30,000 ילידים בדרישה לפיצויים על זיהום מקורות המים שלהם והתחלואה הגבוהה בקרבם. חברת הענק גייסה את המשאבים הבלתי מוגבלים שעומדים לרשותה כדי להילחם בטענות. היא הסתייעה בשירותיהם של לא פחות מ-2,000 עורכי דין מ-60 משרדים שונים ולפי הודעתה הוציאה על ההליכים כמיליארד דולר. מבחינת אנשי החברה, האפשרות שיפסידו במשפט בכלל לא עמדה על הפרק. כשאחד מדוברי שברון נשאל בריאיון מה תעשה החברה במקרה של הפסד, הוא השיב באופן שלא משתמע לשתי פנים. אנחנו נלחם עד שהגיהנום יקפא, אמר, ואז נמשיך להילחם על הקרח. במהלך המשפט שנמשך שנים ועבר את כל הערכאות האפשריות באקוודור, התגלו פרטים רבים על הזיהום באזור. התובעים טענו כי במשך יותר מ-20 שנה הזרימה טקסקו במודע 68 מיליארד ליטר של מים מזוהמים למקורות המים באזור, והשליחה יותר מ-64 מיליון ליטר נפט גולמי בשטח שנפרס לאורך אלפי קילומטרים. הם הציגו עדויות לכך שהחברה פעלה בניגוד לתקנות הסביבתיות לסילוק פסולת, ושפעולות אלה הן שגרמו להשלכות הסביבתיות הקשות. במסגרת המשפט התגלו כ-900 בורות פסולת בלתי חוקיים, שגרמו לכך שמי השתייה המקומיים הכילו בריום, קדמיום, נחושת, כספית ואופרת. בנוסף נערכו 54 בדיקות להערכת מידת הזיהום באתרים שונים באזור. רמת הזיהום הממוצעת שהתגלתה בהם הייתה גבוהה פי 20 מהמותר. לפי חישוב שערך ארגון הסביבה Amazon Watch, מדיניות זו חסכה לחברה $3 על כל חבית נפט שהופקה, ובסך הכל הגדילה את רווחיה ב$5 מיליארד לאורך 20 שנה. שברון לא הכחישה את קיומו של הזיהום, אך טענה כי אינה נושאת באחריות לקיומו או להשלכותיו. החברה טענה כי טקסקו הוציאה במהלך שנות ה-90 כ-40 מיליון דולר כדי לנקות את האזור, וחתמה על הסכם עם ממשלת אקוודור שפטר אותה מכל אחריות נוספת. לפיכך, שברון, שרכשה את החברה לאחר צעדים אלה, לא אחראית לנזקים שנגרמו לתושבים, אלא השלטונות באקוודור. ב-2011 פסק בית המשפט באקוודור לטובת התושבים, וקבע כי שברון צריכה לשלם פיצויים בסך $18 מיליארד. לאחר שורת ערעורים, ההכרעה התגלגלה לבסוף לפתחו של בית המשפט העליון במדינה. ב-2013 קבעו שופטי הרכב הערעור כי שברון אחראית על הזיהום והשלכותיו, וחייבו אותה לשלם לילידים 9.5 מיליארד דולר. ההתרגשות מההישג הייתה גדולה, גם בקרב המקומיים וגם בקרב עורך הדין שייצג אותם בתביעה המורכבת, הארוכה והמתישה הזאת. אבל השמחה לא נמשכה זמן רב. במהרה התברר כי שברון לא מקבלת את פסק הדין, לא מתכוונת לשלם את הפיצויים, ואין שום דרך לחייבה לעשות זאת. החברה דאגה למכור את כל נכסיה באקוודור כבר ב-2007, וחדלה להיות ישות משפטית במדינה, כך שלממשלה המקומית לא הייתה אפשרות לאכוף את פסק הדין. הילידים ונציגיהם ניסו להתגבר על המאמורה והחלו לתבוע את החברה במדינות שבהן היא כן פעילה, כמו קנדה, ארגנטינה וברזיל. אך בכל המקרים קבעו בתי המשפט המקומיים שהפרשה האקוודורית נמצאת מחוץ לתחום שיפוטם. במקביל, המשפטנים של שברון פתחו חזית חדשה נגד דנציגר עצמו, והגישו נגדו תביעה אזרחית בניו יורק. כך יצאה לדרך מה שמכונה בפי ארגוני הסביבה אחת מתביעות ההשתקה, SLAPP, הגדולות בכל הזמנים. באחת התכתובות בין חברת יחסי הציבור של שברון לבכיר בשברון שנחשפו במהלך הדיונים, נכתב כי האסטרטגיה שלנו היא לעשות דמוניזציה לדנציגר. בשברון מכחישים מכל וכל את הטענה כי מדובר בתביעת השתקה, ומסבירים כי פנו לחוק האמריקאי כדי להגן על עצמם. בתביעתם טענו נציגי החברה כי ההליך המשפטי שהתנהל באקוודור היה נגוע בשחיתות, כי דנציגר למעשה ניסה לסחוט אותם, והציגו בפני בית המשפט עדויות לכך. אחת המרכזיות שבהן הייתה עדותו של ביולוג שנזכר על ידי דנציגר ועמיתיו כדי לבדוק את מידת הזיהום בשני אתרים ספציפיים. הביולוג, שהדוח שהגיש שימש ראיה מכריעה בפסיקה נגד שברון, הצהיר מאוחר יותר שאומנם מצא ראיות לזיהום, אך אמר שלא הוא כתב את הדוח. בשברון טענו עוד שדנציגר ושותפיו למעשה כתבו את פסק הדין בעצמם, וששופט העליון האקוודורי רק חתם עליו תמורת שוחד. כדי להוכיח את טענתם, הם הביאו את עדותו של שופט אקוודורי בשם אלברטו גווארה. גווארה סיפר בעדותו כי דנציגר גייס אותו כדי לשמש סופר צללים שיכתוב את פסק הדין לטובת הילידים, בעוד ששופט העליון שדן בתיק שימש חותמת גומי בלבד. בתמורה לכך הוא אמר גם הוא וגם השופט קיבלו שוחד של 500 אלף דולר. שברון נקטה מאמצים עצומים כדי להביא את עדותו של גווארה בפני בית המשפט הפדרלי בניו יורק. היא העבירה אותו ואת משפחתו לארצות הברית ושילמה על מחייתו במדינה. עורכי הדין של שברון נפגשו עמו 53 פעמים כדי להכין אותו לדוכן העדים. ב-2014 פסק בית המשפט הפדרלי בארצות הברית לטובתה של שברון. השופט לואיס קפלן קבע שפסק הדין באקוודור אינו תקף, מכיוון שדנציגר השיג אותו באמצעות סחיטה באיומים, הונאה, הלבנת און, שיבוש הליכי משפט, שוחד לשופטים ושיפוץ דוחות מומחים. קפלן הורה לדנציגר לשלם לשברון 800 אלף דולר הוצאות משפט, ואסר עלה ועל שותפיו לנסות לאכוף את פסק הדין האקוודורי בארצות הברית. אבל הפרשה לא הסתיימה שם. ממשלת אקוודור פנתה לבוררות בבית הדין הבינלאומי בהאג בדרישה לחייב את שברון לשלם את הפיצויים. גווארה, שזומן להעיד בפני בית הדין, הודה ששיקר תחת שבועה כשהעיד בבית המשפט בניו יורק. הוא הודע כי חלקים מעדותו היו לא נכונים וחלקים אחרים היו מוגזמים. למרות זאת, בית הדין הבינלאומי השתכנע שמכלול העדויות תומכות בטענותיה של שברון, וקבע כי פסק הדין האקוודורי היה נגוע בהונאה ובשחיתות. עם הודעתו של גווארה כי יעיד עדות שקר, פנה דנציגר לערעור בבית המשפט לערעורים בארצות הברית, אך גם אז נותרה ההחלטה בעינה. ב-2016 פסק בית המשפט כי דנציגר וצוותו ניהלו מצעד של פעולות מושחתות בהם שוחד ומרמה. בעקבות ההחלטה, רישיון עריכת הדין שלו נשלל. אף בית משפט מחוץ לאקוודור מעולם לא הכיר בפסק הדין האקוודורי כלגיטימי, מסרו בשברון למוסף הארץ. פסק הדין הזה נדחה בכל מקום שדנציגר וצוותו ביקשו לאכוף אותו. בעולם המוגדר על ידי שלטון החוק, איש אינו צריך להיכנע לסחיטה. אנו נשארים איתנים בנקודה זו. אף על פי שכמה ערכאות שונות פסקו נגד דנציגר, הוא ממשיך גם היום להתעקש על חפותו ומכחיש את כל הטענות נגדו. מעולם לא חשבתי שדבר כזה יכול לקרות בארצות הברית, הוא אומר. השחיתות האמיתית היחידה התרחשה במערכת המשפט האמריקאית, לא האקוודורית. משפט אקוודור התנהל בקנה אחד עם הליכים משפטיים נאותים, חרף ניסיונותיה של שברון לערער את ההליכים בכל צעד ושעל. שברון הגישה עשרות דוחות של מומחים מטעמה, והוענקו לה 8 שנים לטעון את טענותיה. קפלן לא רק שלל ממני אפשרות למשפט מול חבר מושבעים, אלא אף סירב לכך שנציג את הראיות הסביבתיות ששימשו כבסיס להחלטת בית המשפט באקוודור. המשפט שהוא ניהל נתפס באופן נרחב כפרסה. שום בית משפט מלבד השופט קפלן לא מצא הונאה בתיק האקוודורי. לפסיקתו אין אמינות, והיא בעצם התמוטטה בגלל שקריו של גווארה. אם כאן הייתה מסתיימת הפרשה, ייתכן שדנציגר היה נותר אלמוני יחסית, ובטח שרבים כל כך לא היו מתגייסים למענו. אבל זה לא קרה. בזמן ההליך המשפטי הארוך, הורה השופט קפלן לדנציגר להעביר את המחשב והטלפון הסלולרי שלו לבדיקה על ידי שברון. דנציגר טען שהדבר יפר את החיסיון השמור בין עורך דין ללקוחותיו, וסירב לשתף פעולה. בשל סירובו, האשים קפלן את עורך הדין בביזיון בית המשפט, והוא הושם במעצר בית בזמן שהמתין למשפט בעניינו. העונש המקסימלי על עבירת הביזיון הוא 6 חודשים. למרות זאת, דנציגר מוחזק במעצר בית מאז אוגוסט 2019, כמעט 2 שנים. שרשרת ההחלטות החריגות האלה הן שהעלו חשש להתאמרות המערכת כלפי דנציגר וגיבשו תמיכה ציבורית נרחבת סביבו. שברון מצידה מדגישה שאינה צד בתיק הפלילי החדש ושלא היא יזמה את האישומים. התיק נקרא ארצות הברית נגד סטיבן דנציגר, מדגישה החברה בתגובתה. לפני שבועיים, לאחר עיכוב בשל מגפת הקורונה, החל המשפט. פעילים רבים, ובהם רוג'ר ווטרס, התייצבו למענו מחוץ לבית המשפט ונשאו שלטים שקוראים לשחרורו. את דנציגר מייצג ללא תשלום עורך הדין מרטין גרבוז, אגדה אמריקאית בפני עצמו. גרבוז, מהפרקליטים המוכרים בארצות הברית, ייצג רודפי צדק כמו נלסון מנדלה, ואצלב האבל, אנדרי סחרוף ואחרים. גרבוז אומר כי אין לו ספק בעניין החפות של הלקוח שלו. זו דוגמה אחת מיני רבות שבה מערכת המשפט האמריקאית מאפשרת לאינטרסים תאגידיים לעלות על האינטרסים של האזרחים, אמר הפרקליט הבכיר בשיחה עם מוסף הארץ. הטענות של שברון לא נכונות. אני מאמין לסטיב ומאמין שכל הערכאות באקוודור התנהלו באופן הגון. גרבוז הוסיף שעורכי הדין של שברון ניסו להלך אימים גם עליו והאשימו אותו בהפרת אתיקה משפטית. זה לא מפחיד אותי, אמר מי שכבר היה עצור בעבר במהלך הניסיונות שלו להשיג צדק למיוצגים שלו. מי שחושש לקבל מכות, שלא ייכנס לתגרה. בינתיים דנציגר מנסה להתמודד עם תנאי חייו החדשים עם כמה שיותר אופטימיות. אחרי שהוא מראה לי את האזיק האלקטרוני המוצמד לרגלו, הוא מספר על שגרת חייו לצד אשתו ובנו בן ה-15. אני קם מוקדם בבוקר ועושה המון עבודה משפטית. מדבר עם עיתונאים ועם עורכי הדין שלי, הוא מספר. אני מבשל ועושה ספורט על אופני כושר ביתיים. אני דואג להקדיש זמן איכות למשפחה שלי. המצב הזה קשה לבן שלי ולאשתי, ואני משתדל שהחיים שלהם יישארו נורמליים ככל האפשר. המפתח להצלחה הוא לא לתת לטראומה, וזו טראומה לכולנו, להפוך לפתולוגיה, הוא מוסיף. אנחנו עושים דברים מהנים כדי לא להישאב לזה. אוכלים יחד, צוחקים, משחקים, רואים סרטים, חולמים על העתיד. אני לא מרגיש מבודד, למרות שאני סגור בבית. להפך, אני מרגיש המון תמיכה וסולידריות מכל עבר. גיליתי שסולידריות היא הדבר הכי מדהים שאפשר לקבל. לא באמת הבנתי מה זו סולידריות עד שאני הייתי זקוק לה. מבחינתי, זו עוד תקופה בתוך מאבק משפטי שנמשך כבר 28 שנה. אני גם כל הזמן זוכר שלא מדובר בי, אלא באקוודורים ובפיצויים שמגיעים להם. מה אשתך ובנך חושבים על כך? אני לא רוצה לדבר בשמם, רק לומר שהם מאוד תומכים בי ובילידים של אקוודור. אם היית יודע אז את המחיר שתשלם, היית עדיין פועל אותו הדבר? כן, ההתקפות עליי הן סימן להצלחה שלנו, והן מזינות את הנחישות שלי להמשיך ולפעול עד ששברון תישא באחריות מלאה לנזק שנגרם לילידים. ולמרות זאת, אחרי 28 שנות מאבק משפטי וכמעט 700 ימים במעצר בית, דנציגר מודה שאפילו הוא הופתע מהעוצמה שהפעילה שברון נגדו. ציפיתי שאנשי שברון ילחמו במהלך 8 השנים שבהן נמשך המשפט באקוודור, אבל לא ציפיתי עד כמה רחוק הם יגיעו כדי לתקוף אותי באופן אישי, הוא אומר. המתקפות כנגדי נמשכות כבר 10 שנים. מעצר הבית הוא רק הצעד האחרון ברדיפה מתמשכת. הם מנסים להרוס אותי. הם לקחו את כל הכסף שלי. אני פושט רגל שתלוי היום על תרומות של אנשים אחרים ועל המשכורת של אשתי. הם הצליחו לקחת ממני כל אפשרות לתפקד במדינה שלי. אני כמו אדם מת. מבחינת שברון, סבור דנציגר, הנזק העצום שנגרם לו באופן אישי הוא מטרה בפני עצמה. הם רוצים להפחיד אנשים אחרים מלטבוע אותם, הוא אומר. להרוג כל אפשרות שיהיה עוד תיק שכזה בעתיד. את יכולה לכתוב את הכתבה עליי עם כל העובדות הנכונות, ואפילו לכתוב אותה בגישה אמפתית כלפיי, וזה עדיין ישרת אותם. איך? כי זה מפחיד אנשים אחרים מלטבוע אותם. ברדיפה נגדי יש פונקציונליות מובנית. בנוסף לכך, טוען דנציגר, ברדיפה המשפטית יש גם היגיון כלכלי. מאות מיליוני הדולרים שהשקיעה החברה במאבק המשפטי, לדברי דנציגר, הסכום הזה הגיע כבר לשני מיליארד דולר, הם הרבה פחות מ9.5 מיליארד דולר שהם היו משלמים לו היו מקיימים את פסק הדין המקורי. זה המודל העסקי של החברה, טוען גם פול פז אימיניו, מנהל שותף בארגון הסביבתי אמזון וואץ'. הם מזהמים ואז מתעלמים מהחוק. שברון נתבעה על חלקה בזיהום על ידי כמה קהילות ברחבי העולם. בין היתר, התנהלו תביעות באנגולה, פולין וקליפורניה. בברזיל, למשל, נתבעת שברון על דליפת 2,400 חביות נפט צפונית לחופי ריו דה ז'נרו בנובמבר 2011. שברון מכחישה את טענותיו של פזי מיניו מכל וכל. אין דפוס במאבקים המשפטיים של שברון. החברה נוקטת אמצעים המתאימים להגן על עצמה כפי שהחוק מאפשר לה. פזי מיניו השמיע דברים דומים גם בשיחת וידאו עם חברי ועדת הפנים והגנת הסביבה של כנסת ישראל כשהוזמן לדיון בנושא שברון לפני שהיא רכשה את נובל אנרג'י. אמרתי לחברי הכנסת שהרכישה הזאת מסוכנת לישראלים, אומר פזי מיניו בשיחה עם מוסף הארץ. האסטרטגיה התאגידית של שברון היא לפעול בלי כבוד לסביבה ולקהילות המקומיות, ואז כשמוצאים אותם אחראים לזיהומים הם מתעלמים מהחוק. באותה ישיבה הביעה חברת הכנסת לשעבר מיקי חיימוביץ' דאגה ממחירת זכויות הגז לשברון. מוסרים משאב כל כך מהותי של ישראל לידיים של חברה שהרקורד הסביבתי שלה הוא כל כך מפוקפק, אמרה שם. דברים ברוח דומה אמרה לחדשות 13 גם גייל מקלקלין, לשעבר ראשת העיר ריצ'מונד שבקליפורניה. צריך להיות זהירים כשפותחים את הדלת לשברון, כל כמה שנים יש אצלם אירוע בטיחותי גדול. מקלקלין אמרה את הדברים מניסיונה כראשת עיר שבית זיקוק של שברון פועל בתחומה. במשך השנים הראו כמה תקריות בטיחותיות במקום. במקרה החמור ביותר שהראה ב-2012, אש גדולה שפרצה בבית הזיקוק דלקה במשך שעות. בימים שלאחר מכן, כ-15,000 איש נזקקו לטיפול רפואי בשל קשיי נשימה. חשוב שהישראלים ידעו שאנשי שברון לא משחקים לפי החוקים, אבל משכנעים את כולם שכן, אומר דנציגר. הם מאוד חזקים ולכן זה קריטי שתעמוד מולם חברה אזרחית חזקה, אקטיביסטים של סביבה ואזרחים שינטרו את הפעולות שלהם. בשברון מסרו על כך בתגובה כי בכל מקום בעולם שבו החברה פועלת, היא עושה זאת בהתאם לסטנדרטים הסביבתיים והבטיחותיים הגבוהים ביותר. שברון מצייתת לכל החוקים החלים במדינות שבהן היא פועלת. העובדה שאני עצור לא אומרת שאני הפסדתי והם ניצחו, סיכם דנציגר בנימה אופטימית בשיחה האחרונה שלנו בשבוע שעבר. הם הצליחו אולי להרוג את הסיפור הספציפי הזה, אבל אין להם שליטה על הנרטיב הכללי. יותר ויותר אנשים מצטרפים למאבק, ויותר ויותר עורכי דין ברחבי העולם עובדים היום בהגנה על הסביבה. איך לדעתך ייגמר הסיפור הזה? זה לא הסתיים ככה פתאום ביום אחד, שכן המאבק למען צדק סביבתי ולהצלת כדור הארץ יימשך לצערנו עוד עשרות שנים. אז אין סוף במובן המסורתי, אבל אסור לטעות בעניין. שברון נמצאה אחראית לפשעים הסביבתיים באקוודור. השאלה היחידה שנותרה פתוחה היא מתי היא תשלם על כך. הקרבת כל כך הרבה למען התיק הזה. מה דעתך על התוצאה עד כה? צריך להבין שהמקרה אינו רק הצלת חייהם ותרבויותיהם של אלפי אנשים שסביבתם מעורלה על ידי חברת נפט, אלא גם חלק מתנועה רחבה יותר לשינוי מהותי של תעשיית הדלקים, כך שחברות נפט וקריאה לא יוכלו לזהם בלי להיענש. העבודה הזאת קשורה באופן הדוק לכוח החיים של הפלנטה, לתרבויות הילידים, והיא מציבה אתגר ישיר לכמה מהכוחות החזקים בעולם, תאגידי הנפט והממשלות שתומכות בהם. בכל תנועה מהסוג הזה, התוצאה לא תמיד ברורה, לפעמים במשך שנים. מה שברור הוא שהקהילות האקוודוריות זכו בתיק, ששברון מסרבת לשלם. שברון מוציאה מיליארדי דולרים על מנת לתקוף אותי ואחרים ולסכן את המוניטין שלה, כי משהו שם מערער אותה חזק. יש עוד עבודה לעשות, אבל אני מאוד מרוצה מהתוצאה עד כה. ממה אתה מרוצה? אני גאה בתפקיד שהיה לי ביצירת צוות בינלאומי של אנשים בעלי מיומנויות מגוונות, שהצליח להטיל את האחריות על המפלצת המזהמת הזאת. זה כולל עורכי דין, פעילי סביבה, עיתונאים, מדענים, רופאים, סטודנטים, ארגוני זכויות אדם. וגם קיבלנו את המימון הדרוש כדי לקיים את התיק הזה במשך 28 שנה מול הקמפיין הארגוני האכזר והמיומן ביותר אי פעם. חיבור שמנים מהג'ונגל עם משקיעים ותורמים מעונבים או עם עורכי דין מנוסים לא נעשה מעולם קודם לכן. הצלחנו להראות את הקשר בין זכויות אדם לבין מתעללים תאגידיים מזהמים, ועשינו את זה בהצלחה. זה חסר תקדים. הסיפור של דנציגר מושך תשומת לב, כי מדובר באזרח אמריקאי מקושר שלפתע מוצא את עצמו במעצר בית ממושך כשהוא נרמס על ידי כוחות גדולים ממנו. אבל לב הסיפור הוא האסון של הקהילות הילידיות העניות באמזונס, שנאבקות באופן ממשי על חייהן. גם דנציגר דואג להדגיש זאת מדי פעם בשיחות איתו. זמן קצר לפני מעצר הבית שלו, בקיץ 2019, הוא ביקר באקוודור וסייר בכפרים. הוא מספר שכמה ממכריו מתו מסרטן בשנים שחלפו, ומתאר כיצד ראה במו עיניו שהבורות הרעילים עדיין בשטח, למרות ניסיונות לנקות אותם. זה היה קשה לראות, בעיקר את הסבל האנושי. כשאני מתחיל לרחם על עצמי ועל מה שקורה לי, אני מיד חושב על הביקור הזה ומזכיר לעצמי שלא מדובר בי, אלא במה שקרה לאנשים האלה ולסביבה שהיא הבית שלהם. החלום ושברון. כתבתה של נטע הכי טוב. הקריין, ג'וני רוזנבלום. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.